שלום לכולם. אנחנו ממשיכים בפרק ט' סעיף ז'. שבוע שעבר בעצם פתחנו בהקדמה חשובה, מבוא בהקדמה להבנת הפרק הזה, הסעיף הזה, והיום אנחנו ניכנס בעזרת השם, נשתדל. אז ברשותכם נקרא את הפסקה הזו שוב פעם. אומר הרב בסעיף ז' פרק ט', אף על פי שכל העולם כולו וכל המחשבות וההרגשות כולן מלאים הם אור השם וקודש של החיים העליונים, אצל ישרי לב המתענגים על נועם השם ומבקרים בהיכלות תמיד, מכל מקום מעיין האורה היסודית, הרי הוא גנוז בתורה. וכשהולך בדרך ושונה ומפסיק ממשנתו ואומר, מה נאה אילן זה ומה נאה ניר זה, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחיה בנפשו. אף על פי שאינו ממש מתחיה בנפשו. אם כבר עלה למדרגת ההסתכלות האלוהית, מכל מקום מעלה עליו הכתוב כאילו מתחיה בנפשו. כי סוף כל סוף, מכל העולם, אור חיים זורח. אבל מן התורה שופע אור חיים דחיים. ואין עוזבים קדושה חמורה מקורית, ותופסים במקומה קדושה קלה מעותקת. אז אומר הרב כך, דוד המלך אומר בפרק כ"ז בתהילים, שבתי בבית השם כל ימי חיי, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש. שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. יש מדרגות, כן, דוד המלך, זו שאיפתו, זו קרבת השם שלו, זה החפץ שלו, אלו הרצונות שלו. נחשפה וגם קלטה נפשי לחצות השם, הוא רוצה את קרבת השם, הוא מתפלל לקרבת השם, הוא מביע את הבעה הנשמתית שלו. דוד המלך הוא לא אדם פרטי, דוד מלך ישראל חי וקיים, הוא מביע את הבעה של כולנו, דוד המלך. וזה באופן יסודי התשתית, היסוד, האמת של האיש הישראלי. כמובן יש מדרגות מדרגות, אבל באופן טבעי זה הטבע, זה מה שטבוע בכל איש ישראלי. זה מכוסה, זה עלום, זה יש הרבה הסתרות והרבה קליפות, אבל בתוך תוך תוכו של היהודי ושל האיש הישראלי, מכוח האומה, יש בו את הרצון ויש בו את השאיפה ויש בו את את הכיסופים, צמאה נפשי. אלוקים לכל חי. זו הבאה של דוד המלך. הבאה של דוד המלך היא לא הבאה של דוד הפרטי. תהילים הוא לא איזה סופר בעת החדשה שבא וכתב איזה ספר ואנחנו לומדים אותו. היום לא לומדים לבגרות אפילו את הדברים האלו. לא צריך את זה. כן? זהו ספר של נצח ישראל, של כל מה שעבר בישראל, הווה בישראל, ועתיד של עם ישראל. דוד המלך מביע את כל, את כל מה שהיה ומה שיהיה. הוא מקיף את נשמת ישראל. ולכן הרב קורא, ודוד המלך מביע את זה, אותם ישרי לב המתענגים על נועם השם ומבקרים בהיכלו תמיד. הם תמיד מצויים בהיכל השם, הם תמיד נמצאים במדרגה של קרבת השם. מה, איך הם מסתכלים על העולם? איזו הבעה יש להם על העולם? איזה מבט יש להם על העולם? אומר הרב, אצל אותם אנשים, אותם מיוחדים, בוודאי שבאסתר נמצא אצל כולנו, אומר הרב, כל העולם כולו, וכל המחשבות והרגשות כולן, מלאים הם אור השם וקודש של החיים העליונים. המציאות, כולנו מכירים את הפרק בתהילים, פרק קוף דלת. המתחיל ברכי נפשי את השם, נכון? וכל הסיפור, כל ההבעה של שדוד המלך מביע על גדלות השם בהופעת הטבע. נכון? הרב ציודה אומר שיש איזה פילוסוף, נדמה לי גרמני, אני לא זוכר, שאומר שהפרק הזה זו הבאה העליונה ביותר של הטבע. לא שאנחנו צריכים את האישור שלו, אבל תראו איזה גויים, איך הם הביטו, איך הם הסתכלו על השיר, על ה שירה, על הבאה הנשמתית שדוד דוד המלך מביע ברכי נפשי. השם אלוקי גדלת מאוד, אור ועדה וכולי וכולי וכולי. כל המציאות, כל מדרגות המציאות, דומם, צומח, חי, מדבר. ובסוף הוא חוזר, איתם וחטאים מן הארץ וכשהם עוד אינם, ברכי נפשי. שוב, מתחיל בברכי נפשי, ומתרומם לברכי נפשי את השם הלנוקה. שלמות, גדלות. אז הבאה הזו של ראיית המציאות, רואים את המציאות, כל המציאות היא אור השם. כל מה שאנחנו רואים בעולם יוצר אור ובורא חושך, כולו מטובו עשית. הכל זה מטוב השם ומאור השם ומגילוי השם במציאות. אבל אומר הרב, צריך לדעת דבר יסודי. נכון שכל המציאות, אתה יכול להסתכל, איך הרמב"ם אומר, להכיר את הבורא מתוך הבריאה. אתה מסתכל על הבריאה ואתה מגלה מתוך הבריאה את הקדוש ברוך הוא. כשמו כן, הרמב"ם מדייק, גילוי השם, הבריאה היא גילוי של הבריאה האלוקית, של מעשה השם, של יד השם. ומתוך המבט על המציאות, על הבריאה, על כל מה ש... על כל מה שמופיע מאור השם, אתה דרך זה מתקשר ומגלה את העניין האלוקי העליון. אבל אומר הרב כאן יסוד מאוד גדול, מכל מקום מעיין האורה היסודית הרי הוא גנוז בתורה. נכון, דרך הבריאה, והרמב״ם כותב את זה, אתה מגלה את הבורא. אתה יכול להסתכל על העולם ולהגיד מרבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית וכולי. אתה מסתכל על הנמלה, כמו שרבי יוחנן היה מסתכל על הנמלה ואומר, מה גדלו מעשיך השם? על נמלה. אבל אומר הרב, אתה צריך לדעת גם אותם שהם ישרי לב, גם אותם שהגיעו למדרגה, עלינו לדעת שהמעיין, המקור, מעיין זה המקור, המקור של האורה היסודית, המקור של האורה, מה זה? זה התורה. ולמה הרב צריך לומר לנו את זה? אומר לנו את זה. מה הרב בא ללמד אותנו בזה? מצד אחד אנחנו מסתכלים על הבריאה, ודרך כל הבריאה אנחנו רואים את המחשבות, ההרגשות, מלאים הם אור השם, וקודש של החיים העליונים, רואים דרך החיים את הגודל האלוקי. ומצד שני, אומר הרב, מכל מקום, מצד שני או יחד עם זה, מכל מקום, עלינו לדעת שהמקום, מקור לאור הזה זו התורה, שום מקור אחר. מדוע הרב צריך לומר לנו את זה? את שני היסודות הללו. למה? כי במשפט הבא תמון היסוד. אומר הרב, וכשהולך בדרך ושונה ומפסיק ממשנתו ואומר, מה נאה אילן זה ומה נאה ניר זה, מעלה עליו הכתוב כי אילו מתחייב בנפשו. זה משפט חריף, נכון? זה משפט חריף ביותר. המשנה בפרקי אבות אומרת שההולך בדרך ומפנה ליבו ואומר, מה נאה אילן זה ומה נאה ניר זה, הרי זה מתחייב בנפשו. מדייק הרב, כאילו מתחייב בנפשו. ולמה? לכאורה אור השם, גילוי השם, הבעה נפשית, נשמתית, עליונה, שאני רואה, וואו, מה רבו מעשיך השם? תודה לך השם, איזה עולם בראת לנו. לכאורה זה בסדר, לא? בסדר גמור אפילו. אתה אומר, תלוי מתי. אני רוצה לחדד, למה אני אומר את זה, אתם רואים? אני רוצה לחדד, את שתי היסודות שהרב אומר מצד אחד, אנחנו רואים מצד הבריאה את הבורא, גילוי השם דרך הבריאה, ואור החיים העליונים, ומצד שני, מכל מקום עליך לדעת שהמעיין של ההורה זה רק בתורה. בגלל המשנה הזו. כי ההולך בדרך, מה זה דרך? דרך, חז"ל אומרים, שנה הראש בברכות חפתת, בירושלמי זה מובן, בברכות, שכל הדרכים הם בחזקת סכנה. כלומר, כתוב, סליחה, אני אדייק, יפה מאוד, יפה מאוד, הדרכים בחזקת סכנה. אם זה הדרכים או כל הדרכים, זה ניכנס לפלפול אחרי זה. אבל הדרכים, לא יש דרך בחזקת סכנה ויש דרך שינה בחזקת סכנה. הדרכים בחזקת סכנה. דרך היא תומנת בחובה אתגרים. אתה הולך לבלתי נודע. לא כתוב, אמרתי, לא כתוב דרך ישרה או דרך טובה. הדרכים באופן יסודי הם בחזקת סכנה. כלומר, הם טומנים בחובם כל מיני מכשולים, מוקשים, כן, יש מוקש נגד טנק, כבד, יש נגד אדם, יש, אתה צריך לחוש בזהירות, איפה אתה דורך? נכון? בכל דרך שאתה הולך. כלומר, כשאתה הולך, זה לא הכוונה רק כשאני עכשיו הולך באיזה תוואי צבאי, או כשאני הולך באיזה מסלול אתגרי. זה כמו בעולם המציאותי שלנו, גם בעולם המציאותי הרוחני, לא פחות. האתגרים, ואפילו יותר מורכבים, הם מחזקת סכנה. וכשאדם, אני אביא הקדמה, הרב ציודה מביא, שכמה סופרים בעת החדשה, בספרות החדשה, לא הכוונה לחדשה, זה לא לפני 40 שנה, כן? גם אנחנו דברים על סופרים בעת החדשה, כן? בסדר, עכשיו לא נזכיר את שמם, כי זה לא הנושא שלנו, כן, אבל אלו שלמדנו עליהם בתיכון, לפחות אני למדתי, כן? אז הם לקחו את המשפט הזה, וכתריגו על חז"ל, ככה הרב ציודה מביא. מה הם אמרו? אתם רואים, התורה, חז"ל, מונעים מהאדם הישראלי, מעם ישראל, להיפגש עם הטבע. כל ההולך בדרך, ואומר מה נאה אילן זה, מה נאה נזין ניר זה, מה אומרים לו? אתה מתחייב בנפשך. חז"ל רצו לחנוק את האדם, את עם ישראל, את האדם הישראלי. אל תהנה מהעולם, אל תחיה את הטבע. יש בזה, לא, אני לא רוצה, אני אביא את זה רק בשביל, לא בשביל עכשיו ל... אני יודע שזה חומר נפץ, אבל זה... אבל אני אומר, אני באתי להבין, אני בא להבין, אני רוצה להבין עיקרון. זאת אומרת, כלומר, כשאתה רואה דברים בצורה חצויה, בצורה מפורדת, בצורה חלקית, בצורה פרטית, בצורה קטנה, בצורה שטחית, אתה מגיע למסקנות כאלה. של דברים שהם ההיגיון לא תופס אותם. אבל הקלקול המוסרי, האמוני, הרוחני, התרבותי, הוא מתלבש על זה. ואז מי שבא עם הכישרון שלו, כישרון נערה גם, כן? ומחדיר את תפיסת התרבות הזו בצורה עקומה. אומר הרב, זוהי תפיסה שרואים את זה, שרואים את התורה בצורה חלקית, שטחית, נמוכה, בעיניים אנושיות, בעיני בשר, בעיניים שלנו. אבל באמת, כשמתרוממים לאותם ישרי לב שרוצים לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו ורוצים את קרבת השם, ואני קרבת השם לי טוב, הם מכירים באמת הזו, ומכירים שהתורה היא המעיין, היא היסוד, היא התשקיף. הסתכל בתורה וברא את העולם, לא הסתכל בעולם ואמר, וואו, עכשיו בוא נכתוב איזה ספר שמתאר את שיח השדה ואת האדם ואת החווה ואת החיות, מין חווה כזו. איזה ציור, ציור גס. הסתכל בתורה, אומר המדרש, הוא ברא את העולם. התורה היא המקור, התורה היא האור, התורה היא המעיין. אז כשיש לך מעיין, כשיש לך מקור, מה לך שאתה פוגש אותו, כשאתה נפגש איתו, עם התוכן שלו, עם ההכרה בעניין האלוקי, כי של התורה, שהתורה האלוקית, ואתה הולך למה? לבקש זיופים. אתה הולך להסתכל בעולם. העולם הוא לא המקור. כי עמך מקור חיים, באורך נראה אור. התורה זה האור, התורה זה המעיין. אתה רוצה את המים המתוקים? אתה הולך לאיזה נחל, לא יודע באיפה. לך למעיין. הגיונית אפילו. מה אתה הולך לחפש לי איזה משהו של משהו של משהו של משהו? הרי כל העולם זה רק בבואה דה בבואה דה בבואה של אור השם. אז אתה הולך, אתה מפסיק ממשנתך. מה זה ממשנתך? משנתך זה אותיות נשמתך. כשאתה מפסיק מהחיבור הנשמתי, כשאתה מפסיק מהמשנה, כשאתה מפסיק מהחיבור הנשמתי, אז אתה בעצם מפסיק לחיות. אתה לא רואה נכון וחוזה נכון ומביט נכון על המציאות בשלמות, בצורה אחדותית. אתה רואה זווית כזו וזווית אחרת, ולכן כאילו אתה מתחייב בנפשך, כי אתה הולך, אתה עוזב מקור, קדושה חמורה, קדושה מקורית, ואתה הולך לחפש משהו העתקה. אז ודאי שזה הפסקה של קרבת השם. זה לא אותה קרבת השם. אני רוצה רק לסיים את הסר בשותכם את הסעיף הזה, כי זה כבר הסברתי את מה שהם, בסדר? אז עוד פעם, מכל מקום, מעיין האורה היסודית הרי הוא גנוז בתורה, וכשהולך בדרך ושונה, הוא מפסיק ממשנתו ואומר, מה נעילן זה ומה נעינר זה, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו, אף על פי שאינו ממש מתחייב בנפשו, אם כבר עלה למדרגת ההסתכלות האלוקית, כלומר, הוא עלה כבר, הוא עלה, מדובר כאן מישהו שכבר עלה למדרגה של ההסתכלות האלוקית, אבל מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. למה? כי אתה נמצא במדרגה האלוקית, ומה אתה עושה? מפסיק מנשמתך, מפסיק מלקבל מהאור, מהמקור, כן? זה מה שאומר הרב, כי סוף כל סוף מכל העולם אור חיים זורח, נכון? סוף 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 מכל העולם אור חיים זורח, אבל מן התורה, שאמרנו שזה המעיין היסודי, שופע אור חיים דחיים, מקור, מקורם של החיים. אז מה אתה רוצה? אתה רוצה חיים של חיים, או חיים שהם באיזה מדרגה שלישית רביעית שאתה מקבל חמצן וחיים ושפע? אתה רוצה ממש את המקור של החיים דחיים? ואין עוזבין קדושה חמורה מקורית ותופסים במקומה קדושה קלה מעותקת. זה היסוד שאומר הרב. להכיר באמת הזו, שגם מי שהתעלה למדרגה של הסתכלות אלוקית כבר, עליו להכיר שהמקור והמעיין והיסוד זה התורה. רק מהתורה ובתורה בורחה נראו אור. התורה היא תורת אור, נכון? התורה נקראת אור. רק מתוך המפגש עם האור שלך, עם התורה שלך, עם הגודל האלוקי שלך, שמתגלה בתורה, אנחנו נראה את האור. ולא נהיה מזויפים, ולא נראה צללים, ולא נראה בברועות, ולא נראה דמיונות, שכשאתה מסתכל בעולם, אתה נכשל. כי אתה לא רואה את האור המקורי. אתה רואה אור, אבל עם הרבה צללים. ולכן היסוד בפרק הזה זה להטמיע בנו בתורה, בדרכי התורה ובלימוד, שכשאנחנו מרוכזים בלימוד, אז רק בלימוד אנחנו מרוכזים, רק מתוך התורה ורק בלימוד ורק מתוך הלימוד ורק בריכוז שלנו בלימוד ובעיון ובעמקה, אנחנו נגלה את ההבנה ואת הסייעתא דשמיא ואת ההתקדמות ואת ההצלחה שלנו בתורה. אמן ואמן.